וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל האמורי. אומר רש"י, אמר אלו שני מלכים, בלק אמר, אלו שני מלכים שהיינו בטוחים עליהם לא עמדו בפניהם. דהיינו את סיחון מלך האמורי ואוג מלך הבשן, כן, לא, משה רבנו, עם ישראל ניצח אותם. אנו על אחת כמה וכמה, לפיכך ויגור מואב. ראו אחרי הנוק אאוט עד שהם קיבלו, המלכים שהיו חזקים, הרבה יותר חזקים ממואב, כן. אז אמרו, מה יהיה? ויגר, מה זה ויגר? ויגר לשומר רש"י, ויגר מואב מפני עם מאוד, כי רבו, ויקוץ מואב מפני בני ישראל. אומר רש"י, ויגר לשון מורה. מה זה מורה? פחד, אבל לא סתם פחד, ממש חרדה. כמו גורו לכם, לא תגורו, כתוב, לא, אל תפחדו, לא תגורו. ויקץ, מה זה ויקוץ? ויקוץ מואב, קצו בחייהם, כמו קצתי בחיי, והוא מקרה קצר. צריך להבין, קצתי, זה אדם שאומר, טוב, אני מקרה אבוד, אין לי סיכוי, אין לי, כן, יוש שלם, מה עושה אדם כזה? קץ בחייו, אומר, אין לי יותר צ'אנס, אני, זהו, אני כבר מקרה אבוד. זה גם מואב, הם היו בייאוש מוחלט, וכל זה בגלל הדמיונות שלהם. הרי ישראל מצווים לא לתקוף את מואב, כן? בגלל לוט, שהוא בקרוב משפחה של אברהם אבינו וכו'. אז אנחנו במטה הכללי שלנו לא הייתה פקודת מבצע לתקוף את מואב ולכבוש אותה. בכלל זה לא הייתה אבא אמינה כזאת. אבל במטה של בלק, מה היה שם? כאילו אוטוטו הם בטח תוקפים אותנו, יעשו אותנו כאן. אז היה, תראו, היה זה עולם של דמיונות בכלל. אלה בכלל לא רוצים לתקוף אותם. ואלה, פחד ומורא אחז אותם. זה מזכיר לי את מלחמת ששת הימים. מלחמת ששת הימים, הצבא המצרי ברח בסיני, היה תופעה, הם פשוט היה חולות שם. אז החיילים הורידו את הנעליים, ממש, כי בחול בנעליים זה קשה לרוץ. התחילו לרוץ, לברוח. מה קרה? הם היו בטוחים, הרי הם רצו להשמיד אותנו, אז הם היו בטוחים שאנחנו נעשה להם כמו שהם רצו לעשות לנו. כל זה היה דמיונות. ואותו דבר גם מלחמת ששת הימים וגם מלחמת העצמאות. מאות אלפים של ערבים ברחו, מה קרה לכם? מה קרה? הם היו בטוחים שאנחנו נעשה להם מה שהם חשבו לעשות לנו. מה הם חשבו לעשות לנו? להשמיד אותנו. אז כשהם נוצחו, כמו כאן, שהסיחון ואוג נוצחו, הם היו בטוחים, זהו, מואב יגידו, זהו, אז זה הסוף. אז הם חיו בדמיונות, והדמיונות האלה קצו בחייהם. פשוט היו בייאוש, לא ידעו כבר מה לעשות עם עצמם. זה ברמה של ההיסטוריה, אומר, גם בחיים, לפעמים אדם במצוקות כאלה ואחרות, מצוקות נפשיות וכל זה, אז הוא אומר, וואי, מה אני אעשה? מה הפתרון? הוא אומר, קץ בחייו, חס ושלום. זה מחשבה לא נכונה. למה? גבוה מעל גבוה שומר, אלוקים שומר לנו בכל המצבים. ואם יש לך דמיונות יתר, ואתה מדמה לעצמך כל מיני שטויות, מה אתה עושה איתם כל הדמיונות האלה? עושה חבילה, ואתה שולח לאן? למכון מאיר, שם זורקים אותם בהשפעה. אסור להיכנס לדמיונות, עולן של דמיונות של זה. הפחד ודמיון זה בא תמיד ביחד. חרדות, מה שנקרא. חרדות ודמיונות, למרות שאתה מדבר עם אדם בעל חרדות, הוא בטוח שהוא מרגיש שזה האמת, אבל האמת זה דמיון, אין את זה אחידה במציאות. כי טוב השם לכל, ורחמיו, על מי?
כל
מעשיו, גם על הבן אדם הזה הוא טוב לו. רק הוא מדמה לו שהוא כאילו לא טוב לו, אבל באמת טוב לו. טוב, אנחנו במשניות. אנחנו מסיימים מסכת פסחים, רבותיי. זה סיום.
יש תעודה רב?
כן, חשבתי שתביא, אבל זה כזה. שהוא אתמול הייתם פעם אחרונה, אז לא ידעת שיהיה סיום כנראה.
אה, לא
ידעת. טוב. כאילו, כאילו יהיה סיום. התורה היא כמו אוכל. כאילו אנחנו אוכלים עכשיו. כן. אנחנו בפרק י' משנה ת'. הפסח אחר חצות מטמא את הידיים. להבין מה זה. כל הקורבן שאוכלים אותו אחרי הזמן, הוא לא מתקן אלא מקלקל. לכן הוא מטמא. עכשיו, לגבי עד מתי אוכלים קורבן פסח. אז חז"ל אומרים עד חצות, יש מי שאומר עד הבוקר אפשר לאכול. בכל זאת, גם מי שאומר עד הבוקר, הוא אומר, חכמי עשו סייג עד חצות, שלא יבוא לידי עבירה. הפסח, בשר קורבן פסח, אחר חצות, דהיינו בליל הסדר, מטמא את הידיים משום נותר, זה נקרא נותר, כי אוכלים דבר שמשאירים אותו אחרי הזמן, נקרא נותר. קורבן, כן. בגמרא מבואר שמשנתנו כדעת רבי אלעזר, בן עזריה, סובר שמן התורה אין הפסח נאכל אלא עד חצות הלילה, שנאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה. גם אנחנו נוהגים בליל הסדר לאכול מצה, תאפיקומן, מה שנקרא עד חצות. זכר לקורבן הפסח, לכן עד חצות. ונאמר להלן ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. מה להלן עד חצות, שהרי כתוב כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים. אף כאן עד חצות, וכך בשר שנשאר אחר חצות הרי הוא נותר. זה דעת רבי אליעזר בן, מי זה? בן עזריה, רבי אלעזר בן עזריה. רבי אלעזר בן עזריה. כן, אבל חכמים לא חושבים ככה. ברם חכמים חולקים על רבי אלעזר בן עזריה, וסוברים שמן התורה הפסח נאכל עד שעלה עמוד השחר, שנאמר ואכלתם אותו בחיפזון. מה זה חיפזון? שעת חיפזון. מתי היה שעת חיפזון? בבוקר הם יצאו ממצרים בחיפזון. מה שכתוב אכלו את הבשר בלילה הזה, בא ללמד שאינו נאכל אלא בלילה ולא ביום. מכאן שלדעת חכמים אין בשר הפסח נעשה נותר, אלא כשעלה עמוד השחר. מכל מקום, מגזרת חכמים, אין הפסח נאכל עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אז הפיגול, מה זה פיגול? פיגול, בקורבנות, המחשבה היא מאוד, היא קובעת. אז אם אדם מקריב קורבן, והוא חושב לאכול את זה אחרי הזמן, לא בזמן שאפשר לאכול את זה, אחרי הזמן, אז הוא מפגל את הקורבן. למרות שהוא לא עשה מעשה ביד, אלא רק חשב. בסוף הוא אכל את זה בזמן. אבל באותו זמן הוא חשב לא לאכול את זה בזמן, נקרא פיגול. הפיגול והנותר מטמאים את הידיים. העושה אחת מארבעה עבודות לזבח. דהיינו שחיטת, קבלת אדם, הולכת אדם מזבח, או זריקתו על גבי המזבח, על מנת לאכול בשרו לאחר הזמן הקבוע לאכילתו, ועל מנת להקטיר עם הרב למחר, הרי הוא פוסל את הזבח ועושהו פיגול. משנתנו בא ללמד שגדרו חכמי על הפיגול ועל הנותר, שיהיו מטמאים את הידיים. הטעם מבואר בגמרא שעל הפיגול גזרו משום חשדי כהונה, דהיינו, כלומר, מפני הכהנים החשודים לפגל את הקורבן ולהפסיד את בעליו שהם יקבלו את הקורבן, אז לכן זה נקרא חשדי כהונה. ועל הנותר, זה שישאר אחרי הזמן, משום עצלי כהונה, שלא יתעצלו באכילת הקורבנות. למה? הוא אוכל קילו בשר, אומר, יאללה, כבר אין לי כוח יותר. הוא אומר, צריך לגמור את הבשר, או את הקורבן פסח, כן. מכאן שנינו לאל, הפסח אחר חצות, מטמא את הידיים. עכשיו, בירך, ברכת הפסח, פתר, את של זבח. בירך את של זבח, לא פתר את של פסח. דיבר רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא זה פותר את זו ולא זה פותר את זו. צריך להבין. בליל הסדר אנחנו היו אוכלים שני סוגי בשר. בשר אחד נקרא חגיגה, ובשר אחד נקרא פסח, קורבן פסח. למה שני סוגי הבשר האלה? כי צריך לאכול את הפסח על הסובע. אז המנת והפסח לפעמים היה מנה קטנה. למה? כי היו הרבה מסובים על הנמלים על הקורבן, והקורבן היה קטן. אז כל אחד יכול לקחת ממש כל חתיכת בשר, לא הסביע אותו. אז היו, מה שבטוח בטוח, מביאים קורבן חגיגה לפני זה, ואוכלים, כשהיו כסויים, אז היו אוכלים את קורבן הפסח. עכשיו, השאלה לגבי, לכל אחד מהם הייתה ברכה. מה מקדימים למה? איזה ברכה מגיעים? קורבן חגיגה או קורבן פסח? בוא נראה, אז הוא אומר, ברך ברכת פסח, כן, כבר הזכרנו שהוא מביאים עם הפסח גם קורבן חגיגה. נקרא חגיגת 14, כדי שיהיה הפסח אחר הסובה. כסעודת ליל הסדר מברך תחילה על קורבן חגיגה, כי ברוך אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת הזבח, ויש אומרים, וציוונו לאכול את הזבח, ואחר כך מברך על הפסח, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת הפסח. כן, ואם ברך קודם על הפסח, הרי קודם אוכלים את החגיגה, אחר כך אוכלים את הפסח. והוא התבלבל ברך קודם על הפסח. מה הדין? אינו צריך לברך על אכילת החגיגה, שבריקת הפסח פותרת את שאל הזבח. אבל אם ברך של זבח על אכילת הזבח תחילה, לא פתר של פסח, כמו שראינו עם שתי ברכות. כן? כמו שבארנו לאל שמברך חגיגה, ואחר כך מברך על הפסח. אלה הם דברי רבי ישמעאל. והוא מסביר גם מדוע שהפסח עיקר והזבח תפל לו, וכך אין ברכת הזבח פותחת את הפסח, אבל ברכת הפסח היא תפילה לפסח לחגיגה, כן פותרת את הזבח. רבי עקיבא אומר לא, לא זו פותרת את זו ולא זו פותרת את זו, זאת אומרת כל קורבן בפני עצמו, וזה לא יכול להוציא את זה וזה לא יכול להוציא, לא ברכת הפסח פותרת של זבח ולא שברכת הזבח פותרת של הפסח, למרות שזה קורבנות דומים, זה לא שווים. במה הם לא שווים? בגמרא מבואר שטעמו. לפי שדם הפסח הוא בשפיכה כשעומד הכהן על היסוד, או קרוב לו ושופך בנחת כדי שיפול על היסוד. לאט לאט היה דם, בכלי של דם, היה שופך לאט לאט את הדם על היסוד של המזבח. לעומת זה דם הזבחים היה בזריקה, היה עומד מרחוק, מצליף כאילו, לוקח את זה, זורק את הדם. יש הבדל בין, בתנועה, בין דבר שנזרק ובין דבר שנשפח. לפי רבי עקיבא, הדבר, ההבדל הזה הוא הבדל מהותי, זה לא סתם. לדעת רבי עקיבא, אם שינה במתן הדם, לא יצא ידי חובתו. זאת אומרת, אם הוא זרק את הפסח או שפך את הזבח, את הדם, הוא לא יצא ידי חובתו. אין אחת פותרת חברתה בריקת ברם. רבי ישמעאל סובר שזריקה בכלל שפיכה. זריקה ושפיכה זה אותו דבר. ואם שפך במקום שצריך לזרוק, יצא את הקורבן של החגיגה. אבל אין שפיכה בכלל זריקה. ואם נתן דם הפסח מזריקה, לא יצא. וכך בריקת הפסח פותרת החגיגה. בריקת חגיגה אינה פותרת את הפסח. והלכה היא כרבי עקיבא סליק מסכת פסחים. עכשיו נעשה חזרה למוז ובעל פה. היה רב אחד לקבעת מסכת פסחים, רב צדיק גדול, קראו לו רב אלי לפיין, זכר צדיק לברכה. אני זכיתי להכיר אותו בישיבה כפר חסידים לפני הרבה שנים. ראיתי בספרים כתוב שכל אדם יאמץ לו מסכת, הוא יכול ללמוד את כל השאר כמה שאפשר, אבל יהיה מסכת אחד שהוא יהיה בקיא בה ויחזור עליה כל החיים שלו תמיד, בכל מצב הוא יכול לחזור על הדברים. אז הוא אימץ מסכת פסחים, הרב רבריה לפיין, זכר צדיק לברכה. והוא היה לו, לעת זקנה, הוא היה כן מופלג, היה לו ניתוח בעיניים. אז הרופאים מאוד התפעלו, כי הוא היה בניתוח, וכל הזמן הוא אומר מסכת פסחים. לא מפסיק להגיד מסכת פסחים בעל פה. הוא היה בקיא כל כך במסכת הזאת, שהוא היה אומר את זה במצבים שהוא לא, עם העיניים לא יכול לראות, כן? אז מה, אבל כל המסכת הייתה בראשו, הוא חזר כאן על המסכת. המסכת מיוחדת במינה מסכת פסחים. הרבה דברים ויסודות, הרבה כללים לומדים מסכת הזאת. הזכרתי, עשינו עכשיו סיום מסכת פסחים. כמה פעמים עברנו אותה כאן? אני יודע כמה פעמים עברנו אותו.
כפול האנשים שיש לפה בשיעור.
זהו, מקושי פעם אחת, כן. כל תנועה יש לה משמעות. כל תנועה. אז אם אתה זורק, זה משהו אחר. אם אתה שופר, זה משהו אחר. זה כמו פרשת השבוע, משה רבנו היה צריך לדבר אל הסלע. לדבר, בנחת, שופך, לאט לאט. מה הוא עשה במקום זה? הרביץ לסלע, עיקה בסלע. יש הבדל, נכון? בין להרביץ ובין לדבר, אה? הזריקה זה כאילו להרביץ. אתה זורק מרחוק את הדם על הקורבן. ושפיכה זה לאט לאט. אני לא יודע בדיוק מה המשמעות הפנימית, פנים פנימית בעניין הזה. אבל כל תנועה יש לה משמעות עמוקה מאוד. אז לכן המחלוקת הזאת. האם זריקה זה כמו שפיכה, או זריקה זה תנועה בפני עצמה, זה כמו שרוצים לחנך אותך, אני אתן לך סתירת לחי, לזריקה. או לדבר איתך, מה אתה מעדיף? אה? אה? לדבר.
הרב, בעניין הזבח זה קורבן חגיגה יש אותו בכל חג?
כן, אבל זה במשך החג.
אז לכאורה זה פשוט שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. יהיה לנו קודם את זבח ואחרי זה של פסח.
כן, לא, אבל זה משהו באמת מיוחד. כל האכילת הקורבן חגיגה בליל הסדר זה לא משום קורבן חגיגה, זה משום הזבח. והפסח, זה בדיוק מה שהם חולקים כאן. שכאילו הקורבן פסח, הוא מביא את החגיגה. כאילו היה מספיק על הסוף, לא היה צריכים אלה. כן, אנחנו בקוף נון. חק, ליף, תזי. כנסת ישראל הולכת לקראת השחרור העליון שלה, לקראת השחרור הרוחני משעבוד מלכויות, לקראת שליליות, כל השתעבדות הרוח מכל הדמיונות והסברות של אומות העולם, שהם כולם תוצאות העיוורון האנושי הרואה את העולם לפנים של אי אפשרות להסתגל לבהירות העליונה של כבוד שמיים של סיגוב שם השם לבדו. אין עוד מלבדו. יש ביטוי כזה, לא שמעתם, אין עוד מלבדו. פעם הייתי על סטיקר על מכונית, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. ראיתם פעם סטיקרים כאלה? אין עוד מלבדו. מה הכוונה אין עוד מלבדו? של מי?
של הנהג.
של הנהג. הוא מנהיג האמיתי, כן, את הכל. אבל אנחנו חיים במציאות שיש לנו רגשה, אדרמה, לא רואים אותו. אנחנו חיים בתחושה שמה שאתה רואה זה מה שקיים, מה שאתה מבין זה מה שקיים. כל ההנהגה הזאת, המתחלפת והמשתנה וכל הדברים האלה, זה הדבר שאנחנו מרגישים אותו, חיים אותו וכל הדברים האלה. אבל זה התרבות של אומות העולם. היא מתייחסת לעולם משתנה כל הזמן. הכל משתנה, המזג אוויר משתנה, המדע משתנה, אנשים משתנים, הכל משתנה. מפלגת איזה? שינוי. ואנחנו באים ואומרים...
השתנתה ליש עתיד.
אה?
השתנתה ליש עתיד.
יש?
מפלגה אחרת, יש עתיד.
יש אחרת.
בן של.
זאת אומרת, זה אומות העולם. הם לא באים אליהם בטענות, כי זה מה שהם רואים, זה מה שהם חווים בעצם. אבל העם היהודי זה לא ככה, אנחנו מאמינים בקדוש ברוך שהוא לא משתנה. וההשתנות הזאת, הדבר האבסולוטי, המוחלט, הקבוע, הבלתי משתנה, זאת היא התרבות האמיתית. היא השורש לדבר המשתנה. כאילו בכל מערכת יש הדבר האלוקי הבלתי משתנה והמשתנה. לדוגמה, אני אתן לכם חוקי הטבע. חוק הטבע הוא לא משתנה, אבל הטבע כן משתנה. המציאות המוחשית היא משתנה, אבל ביסוד המציאות המוחשית עומד דבר חוקי שהוא לא משתנה. ניוטון, שהוא גילה את חוק המשיכה, איך הוא גילה את חוק המשיכה? הוא כל הזמן זורק תפוח לשמיים, ומה קרה לתפוח? אף להירח, נפל למטה, הוא אומר, וואי, 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 יש כאן משהו חוקי בלתי משתנה. התפוחים משתנים כל הזמן, נופלים לרצפה. אבל הוא גילה, לא שהוא המציא את החוק, חוק המשיכה, מה הוא עשה? הוא גילה, חוק המשיכה היה קיים לפני ניוטון, אחרי ניוטון, קיים כל הזמן. זאת אומרת, יש איזה דבר במציאות הטבעית, המדעית, של פרינציפ, של עיקרון בלתי משתנה כל הזמן. ולמרות שהוא עומד ביסוד המשתנה, זאת אומרת, כל התפוחים האלה נופלים בגלל החוק הזה, שהוא כל הזמן קיים. זה משל, נמשל לגבי המציאות שלנו. המציאות שלנו היא אלוקית, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, אלוקים הוא לא משתנה, הוא כל הזמן קיים. וזה אומר, לעתיד לבוא, עם ישראל, זה תהיה התודעה שלנו. וההשפעה שכאילו הכל המשתנה הזה, שזה בתוצאה מהגישה האנושית הרגילה, היא לא תתפוס לנו מקום. האמונה תהיה כל כך חזקה וודאית, שזה לא יתפוס. נקרא את זה עוד פעם. כנסת ישראל הולכת לקראת השחרור העליון שלה, לקראת השחרור הרוחני משעבוד מלכויות, לקראת שליליות, כל השתעבדות הרוח, מכל הדמיונות והסורות של אומות העולם, שהם כולם תוצאות העיוורון האנושי, הרואה את העולם לפנים, של אי אפשרות להסתגל לבהירות העליונה של כבוד שמיים, דהיינו שאין עוד מלבדו, שסיגוב שם השם לבדו. ותנועת החופש המורגשת בכל השדרות, אפילו את קלי הקלים שבאומה, בפנימיותה יונקת היא את לשת חיותה מהצימאון של השחרור העליון הזה, כן? של אלמה דחירו, זה נקרא עולם החירות, להיות במצב של חירות, שאין עוד מלבדו, אשר הכל, כל יעקב, לא תהיה לו שום השפעה מידי עשיו, וכל גלגל חמה לא יהיה בלתי נשמע מפני כל האמנה של רומא, ממזרח השמש ועד מבואו יהיה גדול שם השם, כמו שאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד.
תודה רבה.